שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט של תזונה מושכלת. שמי שירן אגמי, מנטורית יזמית וחוקרת בתחום התזונה והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני לומדת, חיה ונושמת את עולם התזונה והבריאות הפיזית והנפשית. אני מזמינה אתכם ואתכן למסע מעורר השראה על מנת שתוכלו לחיות את חייכם בבריאות מיטבית. מטרת הפודקאסט היא כמובן לתת ערך, להנגיש ידע ולאפשר לכם להזין לא רק את גופכם, אלא גם את המוח והנשמה שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. בפרק של היום נפגוש את דוקטור ליאת יקיר. היא ביולוגית, סופרת ומרצה בתחום הביולוגיה של הרגשות ושל ההתנהגות האנושית. היא בעלת דוקטורט בגנטיקה ותואר שני בחקר הורמונים מטעם מכון ויצמן למדע. כמו כן, תואר ראשון במדעי החיים מטעם אוניברסיטת תל אביב. הכשרתה הרבה בתחומי הביולוגיה בשילוב יכולתה להנגיש ידע מדעי למגוון קהלים הפכו את דוקטור יקיר לאחת המרצות המבוקשות בארץ. בפרק ננסה להבין לעומק את המוח האנושי ואת המנגנונים הביולוגיים של מערכות הסטרס והרגיעה של הגוף. נדון בשאלות כמו כיצד מידע נכנס למוח, כיצד המוח מבצע פעולות מורכבות, ונעשה היכרות עם המוחות הרגשיים ועם הנוירוכימיקלים של הרגשות. שלום דוקטור ליאת יקיר.
היי שירן.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
מאוד מתרגשת שאת פה, וכיף לי לארח אותך. קבענו את זה כזה. בתוך תקופת המלחמה, בתקופה מאוד מאתגרת, רגשית מלאה בסטרס, ודווקא רציתי, את יודעת מה, לפני שרציתי, תציגי את עצמך לטובת מי שלא מכיר או מכירה.
אז שמי ליאת יקיר, אני דוקטור לגנטיקה, ביולוגיה, חקר הורמונים, סיימתי את התארים שלי והמחקר בתחומים האלה. והיום אני עשיתי איזה שיפט ואני מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות, כותבת על זה, מרצה ומדברת על בעצם הקשר בין הגוף לנפש. אני עוסקת הרבה בנושא של אהבה וגם סטרס ולחץ וחרדה. ואיך באמת להגביר את ה-well-being שלנו בכל התחומים. זאת אומרת, אני רואה את העולם בעיניים של הביולוגיה, אז אני מחברת את הדברים.
בסופרת.
בסופרת, כן. כתבתי את הספר הראשון, זה קיצור תולדות האהבה שמתפרסם באנגלית עכשיו, שזה מאוד משמח.
וואו.
כן. מה זאת אהבה בעצם, מבחינה ביולוגית? למה היא מסובכת ומורכבת כל כך? ואיך להצליח באהבה כשהם מבינים את את המערכת הפעלה.
אני רוצה לפתוח את הפרק במשהו שכתבת, זה מדהים, כתבתי אותו, אמנם קבענו מזמן, אבל כתבת אותו אתמול, וזה כל כך התחבר לי לפרק, רשמת, מה שקורה במוח משפיע על הגוף, מה שקורה בגוף משפיע על המוח. מערכת העצבים שלנו היא רשת מורכבת של עצבים ותאים, שנושאים מסרים אל המוח וחוט השדרה, וממנו לכל עברי הגוף. וזה כל כך התחבר לי לפרק ולמה שבאמת רציתי להזמין אותך לפה, כי אנחנו פה בתזונה מושכלת, וגרמתי לך את זה לפני שהתחלנו להקליט, שרוב האנשים שמגיעות אליי הם באמת, תמיד אני אומרת שהמשקל והאכילה רגשית וכל העניין של הדימוי גוף זה השכבה הכי עליונה ושולית בכל הדבר הזה שיש מתחת.
נכון.
ובאמת הזמנתי אותך ככה שנדבר קודם כל שנבין מההתחלה איך זה עובד, גוף נפש.
כן, כן, זה הכל בראש, מה שנקרא, באמת הכל בראש. והנושא של תזונה בעיניי הוא קריטי, זאת אומרת בכלל מערכת ההזנה שלנו, ואיך אנחנו חושבים על מזון ומסתכלים על מזון, זה מאוד מאוד קשור למצב הרגשי שלנו, זאת אומרת, יש כל כך הרבה קווים מקשרים. אז בעצם מערכת העצבים, שזה לא רק המוח, אנחנו כאילו מתייחסים למוח כמנהל את הכל, אבל זה כל הגוף שלנו, יש לנו עצבים, תאים ורשתות ומסלולים שנושאים את המסרים, אז אנחנו מדברים על 135 מיליארד נוירונים.
וואו.
90 זה המוח, אבל יש באמת רשתות מאוד נרחבות, ומערכת העצבים בעצם מקבלת מידע כל הזמן מהסביבה, והמידע הזה נאסף ונקלט. רובו אינו מודע. החלק המודע הוא מאוד קטן במה שקורה לנו, בהוויה. אז בעצם מערכת העצבים, בתוך כמה שניות, בצורה לא מודעת, מקבלת החלטה האם נגיד המקום הזה בטוח לי או מסוכן לי. זאת אומרת, היא מתמקדת באיום או ביטחון. זאת אומרת, האם כזה כמו רמזור, אדום, ירוק, צהוב, האם זה מסוכן לי, מאוד מסוכן לי, או רגוע ובטוח.
ממש כמו מטע כזה, אין...
כן, אין הרבה, זאת אומרת, כי אם זה לא טוב, צריך לדעת מהר, ולהפעיל את התגובה הנכונה, ואם זה טוב, אז גם להפעיל את התגובה המותאמת, זאת אומרת, צריך להתאים את עצמך לסביבה. מכיוון שרוב בעלי חיים, רוב הזמן, רוב האבולוציה, נמצאים בסכנה, אז המערכת הרבה יותר מוכוונת לרע ולסכנה, ובאמת, המוח שלנו מתוכנת, המערכת מתוכנתת להתמקד ברע, לחשוב על הרע, להתעסק ברע, ולראות את הרע מכל, ולזכור גם את הרע יותר מאשר את הטוב. אז היא כאילו מאוד מוכוונת לשלילי. ולכן סטרס הרבה יותר מנהל אותנו מאשר הוקרת הטוב והודיה וחשיבה חיובית, זה כמעט לא קיים.
זאת אומרת שאת אומרת שברוב המקרים אנחנו תמיד גם נזכור את הדברים היותר שליליים, הטראומות היותר, הטראומות, בקיצור.
כן, נכון.
אנחנו נזכור את זה יותר מאשר את ההצלחות שלנו, את הדברים הטובים שקרו.
נכון, את המקומות שביקרו אותנו, את המקומות שהיינו לא טובים, שהיינו פחות טובים, המוח מוכוון לסכנה, הוא מוכוון, שוב, זה כדי לשרוד. רוב בעלי חיים בטבע אין להם וולט ונטפליקס, הם כל הזמן בהישרדות, כל הזמן בעצם נחשפים לסכנות, וצריך להיזהר ולזכור מה עשה לך רע. יותר חשוב לזכור מה עשה לך רע, מאשר לזכור את המעט רגעים שהיה לך טוב.
את האיום.
כן, צריך להתמקד, כאילו, כל המערכת מוכוונת ומכוותת להתעסק עם האיומים, ועכשיו, אצלנו בני אדם, יש לנו בדיוק את אותה מערכת, כמו בעלי חיים. אז כמו שאמרתי, בעצם המערכת מחפשת מסרים, זאת אומרת, אני נכנסת לחדר, ואני קולטת את הבעות פנים, את השפת גוף, את המילים, את האווירה, את הריח, את הצלילים, ואז יש החלטה, האם זה מקום טוב או מקום לא טוב לי, ובהתאם להחלטה, יופעלו המנגנונים, אפילו בלי שאני מודעת. עכשיו, זה יכול להיות שגם יש איזשהו משהו שאולי דומה למישהי מהעבר שלי, אוקיי?
אולי פתאום אני דומה לאימא או מישהי שאימא או למערכת יחסים כושלת או לאבא
וישר
בלי לדעת ולא מודעת ישר תירתי ממני.
כן, מתקבלת תחושה, זה קורה המון בדייטים, זאת אומרת כבר הייתי שם, נגיד הייתי בסרט הזה ובדיוק בן אדם הזה דומה לבן אדם או משהו כזה, הכל נורא מוכוון לרע, כן, כמו שאמרנו, אז רוב הסיכויים שתחושת הבטן תגיד לי וואלה זה לא בשבילך, עזבי אותך, לכי מפה, בייחוד אם אני נגיד סובלת מחרדות או משהו כזה, אז גם ככה המערכת רואה עוד יותר איך זה יכול להשתבש. אבל ההחלטה הזאת, האם זה בטוח או לא בטוח, תייצר בעצם תחושות בגוף. בעצם זה מתחים בשרירים, בעצם למידע שמגיע, והתחושות האלה במוח מתורגמות לרגשות. זאת אומרת, זה התהליך. קודם כל הגוף חש, קודם כל הגוף קולט, זאת אומרת, המידע מגיע מהעיניים ברובו ומהאוזניים, אבל... יש מתחים בשרירים, בהתאם האם זה מקום בטוח או מקום לא טוב לי, והתחושות האלה במוח מתורגמות לרגשות. איך אני יודעת מה אני מרגישה? אני פתאום נכנסתי לחדר, הלב שלי דופק, אני מרגישה את הטמפרטורה עולה, אני לא יודעת למה. לא יודעת, נכון, יש לך וייב שלילי מאנשים.
מתחיל בזה שרוב האנשים כאלה מנותקים מהגוף והנפש, הם לא יודעים בכלל להגיד שיש להם דפיקות לב, הם לא שמים לב לזה כבר.
כל זה קורה לא מודע.
אחד משהו, זה גם שבריר שנייה, זה ממש...
בדיוק. את לא יודעת למה, אבל משהו, כאילו משהו, את רק יודעת בסופו של דבר שאת מנסה להימנע מהסיטואציה. לא יודעת בדיוק להגיד למה. אפילו בן אדם לא אמר מילה. משהו בך נרתע, או מתחבר, בלי, נכון, פתאום יש כימיה בין אנשים שהיא לא מוסברת, כאילו פתאום משהו כזה, קסם כזה קרה. אז זה בעצם התגובה של הגוף, שמתורגמת לרגשות, והרגשות מפעילים התנהגות. emotion, זה energy in motion. אז למשל, אז אם אני מרגישה עכשיו נמצאת במצוקה, אז יופעלו תוכניות הישרדותיות שאני לא אחשוב יותר מדי. הסוד הוא, מבחינה אבולוציונית, מהירות על חשבון דיוק. מי שמהיר יותר הוא המנצח, שלא חושב פעמיים, ועדיף למהר...
עדיף למהר מאשר לטעות,
להצטער אחר כך.
בדיוק.
כן, אז מהירות על חשבון דיוק, והתוכניות שמופעלות זה fight, flight, freeze, ופון זה נקרא, שזה לרצות ולפייס. זאת אומרת, נגיד המערכת מזהה שאת אדם דומיננטי, אז אני יכולה להיכנס לאיזשהו מקום של לרצות אותך, כדי שהמתח ירד, כי נגיד אם אני לא יכולה לברוח מפה, אני חייבת להישאר כאן.
תמיד הייתי בכלל שזה רק fight or flight.
את כחמודה נהדרת.
יש פון.
כן, יש פון שהוא יותר נפוץ אצל נשים, לרצות ולפייס. זאת אומרת, אני בעצם מעבירה את הפוקוס לבן אדם השני, ומנסה לעשות הכל שיהיה בסדר, שיהיה שקט, שלא יהיה קונפליקט, שלא יהיה אימות, זה קורה לנו עם הילדים.
כמו להתלחמד כזה?
בדיוק.
אוקיי.
רחל מאופקים זה דוגמה, זאת אומרת, היא לא יכלה לברוח, לא להילחם, אז היא הפעילה את המנגנון של, כאילו, בוא נפייס ונהיה נחמדים, וזה עבד, זה עובד, כאילו, זה עובד. בייחוד אם את כאילו מודעת למגבלות שלך, כן? אין לי סיכוי לברוח מפה, נכון? אז כל זה לא קורה בצורה מודעת, זה לא, טוב, בוא נראה, מה הסיכוי להילחם? מה הסיכוי לברוח? יש תגובה גם שהגוף שלך רגיל אליה, נגיד אולי בבית, תמיד שהיה בלגן, או אם את צעקה, אז תמיד באתי וניסיתי לפייס אותה. אז הייתי המפייסת, אז כל החיים שלי אני הופכת להיות מרצה ומפייסת, ומרגישה שזו אחריות שלי, לפצות את כולם, לקבל את האשמה של כולם עליי. אז אלה תוכניות הישרדותיות ששוב, מה שעצוב קצת, כאילו, ומה שצריך לעבוד עליו, זה לא עצוב, זה לא דטרמיניסטי, אבל צריך לעבוד עליו, זה שאין לנו הרבה בחירה, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו בחירה ברגע שאנחנו מודעים. זאת אומרת, אם אני מודעת לכך שאני טיפוס מרצה, וברגע שלמשל אני נתקלת באנשים מאוד דומיננטיים, או מאוד החלטיים כאלה, שיודעים מה הם עושים, יודעים מה הם רוצים, הנטייה הטבעית שלי היא לנסות לציית או
לרצות,
זאת אומרת, לא להגיד מה שאני חושבת באמת, זאת אומרת, לא מה שאני מרגישה באמת. ואז אחר כך זה בא בהפוכה, כן? זה אחר כך גורם לי, אחר כך יש דיסוננס, כי לא אמרתי מה שאני רוצה, לא עשיתי מה שאני באמת צריכה, לא הסברתי את הצרכים שלי, אז אני מתוסכלת. נכון? תוסכלת עם עצמי, איפה זה הולך? בבטן.
אני ישר, בדיוק, אני ישר חושבת על לאן זה כל זה הולך, למקרר. כל התסכול הזה. אני כן רוצה להתעכב רגע על המוח הישרדותי, שאני אפילו יכולה לתת, עולה לי הדוגמה הכי פשוטה, שגם הכי, שככה מסבירים, זה ממש, המוח שלנו לא מבדיל אם עכשיו יש לנו איום שלא יאהבו אותנו, או לזה שצ'יטה רצה אחרינו בשדה. אנחנו מוח הישרדותי, והאיום הוא אותו איום. זה ממש איום לחיינו.
כן, יש איזה מחקר שחיברו בנוירו פידבק לנשים וגברים, אבל את הנשים זה היה עוד יותר חזק. מה קורה לי בגוף, מה קורה לאישה בגוף, כשהבעל מתעלם ממנה. נגיד הם רבים, והוא אומר, אני לא יכולה לשמוע את זה יותר, אני... את מחייבת
פוז, קרלי תגביר קצת המנגל, ראית אותי בחייך, כן, זה קורה
כי זה משהו שיותר נפוץ אצל גברים שהם מוצפים רגשית, זה סטון וולינג, כאילו, אני לא יכול להכיל את זה.
אני לא חושבת שהוא מתעלם, הוא פשוט מתנתק. ממש רואה את הניתוק הרגשי.
כן, כי הוא לא...
מאמי, הורדת את הפח? ניתוק.
לא יכול להכיל את זה, לא יכול לדבר, ואז את מדברת לקיר כזה, ומה שהם מודדו, ראו שהתגובה של הגוף היא כמו של כאב פיזי. וואו. כאילו מישהו עכשיו בא וממש מכאיב לך. מטורף.
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 נשמע אז... את זה לבעלי.
זה אפרופו מה שאמר, כאילו עדיף לריב, עדיף שתתווכח איתי, עדיף שתגיד משהו.
שתזרוק עליי משהו, שתנפץ, שתקלל, רק לא.
לא להתעלם.
בול.
אז זה אפרופו מה שאמרת, שהמוח לא מפדיל בין צ'יטה רודף אחרי לבין זה שעכשיו הבן אדם לא רוצה לדבר איתי, בסדר, לא רוצה לדבר איתך, הכל טוב.
זה כזה חזק.
זה כזה חזק. עכשיו הצד השני גם לא מודע לזה שזה כזה, מבחינתו הוא עסוק בתגובה שלו, הוא בסטרס עכשיו משלו, של עוד פעם מה היא רוצה ממני, אני מנסה לעשות הכל שיהיה בסדר, מה עשיתי עכשיו? אז כל אחד עסוק יותר בתגובה שלו, והוא הולך לפלייט כזה של צבי אותי רגע, אני צריך להירגע. אז אני אומרת, העניין הזה של באיזה מהירות הדברים קורים, וככל שהתגובות שלנו השתמשנו בהם יותר, זאת אומרת, הם הפכו להיות הקור שלנו, זה קורה, זאת אומרת, קורה בלי שנרגיש. אז כשיש סיטואציות מסוימות, אנחנו אפילו כבר מתרגלים לתגובה, כאילו, כבר לא מקשיבים לגוף שלנו, נגיד אני...
זה אוטומטי.
מקום עבודה שרע לי, אוקיי? רע לי, רע לי, בבוקר הבטן כואבת, לא בא לי ללכת לעבודה, כי לא טוב לי עם האנשים, או לא טוב לי, או נוצרו שם כל מיני... אבל אנחנו כל כך מצליחים להדחיק את זה, ושוב, בגלל החשיבה נגיד הרציונלית של אני צריכה את הכסף, או שזה לא הזמן טוב לעשות שינוי, או שאלף סיבות, אבל כאילו בפנים, את מרגישה את התחושות האלה, שהן כבר הופכות להיות חלק ממך, ובאמת איכשהו מצליחה כאילו לחיות עם זה, ואז התופעות שזה יהיו אכילה רגשית, יהיו כל מיני התנהגויות קיצון, שהם בעצם נובעים מאיזשהו דיסוננס, כאילו, שאני
נדבר
כאילו...
נדבר על זה יותר ברמה הרוחנית, זה ממש רגע ללכת נגד הקול הפנימי, הקול של הרגש שלנו, של הנפש, שרוצה לפרוץ באיזה קריירה, או להרגיש משמעותית, ופתאום... כן. לא, המבוגר האחראי אומר, לא, את צריכה להביא כסף, את צריכה להביא פרנסה, את צריכה לדאוג לילדים, את צריכה הכרה.
נכון, ואז... זה כאילו החלק הרציונלי, שהוא mm-hmm. כאילו לפעמים גורם לנו להישאר תקועים באיזשהו מקום, ולא להקשיב לאינטואיציה, נגיד, נקרא לזה. אז אני חושבת שהמוח הרגשי שאני מדברת על זה, שקודם כל נכנסת לחדר ומשהו קורה לי, אני רוצה לתת כבוד לאיבר מרכזי, שקולט את הסביבה ויוצר תחושות, שזה מוח המעיים. מאוד מאוד מתקשר לעולם שלך, הבטן, כאילו מה קורה בבטן, כי חרדות זה בבטן, סטרס זה בבטן, מערכת העיכול בכלל היא חיה את הסטרס, זאת אומרת את המצב הרגשי שלנו. אז כשאנחנו אומרים שאנחנו חושבים מהבטן ופועלים מהבטן, זה אמיתי לגמרי.
זה ממש יש לנו מוח בתוך המעיים?
500 מיליון נוירונים מעצבבים את המעיים.
וואו.
זה המון, זה כמו מוח של תמנון. תמנון זה חיה סופר חכמה, סופר סופר גנית. סופר חכמה. אז גם מוח המעיים שלנו זה חיה סופר במרכאות. יש את הציר מוח מעיים, מוח מרכזי. המוח השני והמוח הראשון, אנחנו קוראים לזה, כאילו זה המוח הראשון. וכל הזמן יש תקשורת ביניהם. אז עכשיו, הרוב הוא לא מודע, מה שמודע זה 10% שנמצאים פה מהנוירונים, שבעצם אנחנו מצליחים, שזה בעצם, אני חושבת שהמטרה של כל אימון התפתחותי ותודעתי, בעצם להתחיל להיות מודעים לתהליכים האלה שקורים לנו, בין המגדלה, זאת אומרת, המוח הפרימיטיבי שלנו, שגם לא מודע, שיוצר רגשות בהתאם לתחושות, ומוח המעיים, זאת אומרת, אז אני נגיד, חסת למקום מסוים, פתאום יש שם הזקה, אז קודם כל אני אמנה בעתיד מלבוא למקום הזה, כי היו שם אזעקות, סתם, זה ברמה של הסטרס וזיכרון, כאילו mm-hmm. טראומה וזיכרון, mm-hmm. אבל עוד בלי קשר לפעם הבאה, בפעם שהגעתי, אז אני קודם כל מרגישה את זה כאילו בבטן, זאת אומרת,
קודם כל, זה ממש הפרש של שניות, זה מאוד מאוד חמקמק.
כן, תקשורת.
תמיד אומרים מה מגיע הראשון, מהמוח הראשון או מהמוח השני, ולפעמים יש כאלה שאומרים שזה הבדל של כמה מאית השנייה לפני שמשהו קורה.
זה אוטוסטרדה של מידע שעוברת, אבל קודם כל, כאילו המתחים האלה בגוף, בעצם המידע מגיע בסוף מהעיניים, מהאוזניים, אבל זה בעצם, שזה איסוף מידע מכל הגוף, רגע, מה קורה פה עכשיו, ובאמת הסוד הוא להגיב מאוד מהר, אז לכן כל המידע הזה, זה אוטוסטרדה שעוברת, שבעצם בהתאם לתחושות, אני בעצם מופעלת התנהגות מסוימת. עכשיו, הבטן שלנו זוכרת המון דברים שקרו לנו, זאת אומרת, כל הגוף, כל תא בגוף שלנו חי חוויות של סטרס שחווינו, טראומה, כל צורה, זאת אומרת, זה ספר כזה, נרשם בגוף,
החוויה הסומטית בעצם.
כן, okay. בדיוק. אז גם בנוירונים וגם בתאים של הגוף, וגם אז הדבר הזה מניע אחר כך את הקבלת החלטות העתידית שלי, אוקיי?
Okay? זה משהו שממש ממש חשוב להתעכב עליו, כי רוב האנשים okay. חושבים שקורה משהו חדש, שיש עוד מקרה חדש, שיש עוד איזושהי סיטואציה חדשה, עוד מלחמה חדשה, ואנחנו בעצם משחזרים כל הזמן.
כן. כן, אז כאילו, אז נוצרת תחושת בטן, נקרא לזה, שבאמת, לפעמים אני לא יודעת להסביר אותה, כן? נגיד אני אומרת, יש לי תחושת בטן לא טובה לגבי משהו שיקרה, אוקיי? אז זה אומר שאיזשהו מידע שאני מקבלת מהסביבה, יוצר אצלי תחושות, לא תמיד החלק הרציונלי יודע להסביר למה. נגיד, אצל ילדים זה מאוד חזק. ילדה לא אומרים, אמא, אבא, רע לי, אלא כואבת לי הבטן.
נכון.
ישר סטרס זה בבטן. אז עדיין אין להם את החלקים שיודעים לחבר את התחושות לסיבה, זאת אומרת, למה רע לי בעצם. אבל אני מרגישה את זה בבטן. עכשיו, הם לא יודעים להגיד למה, יכול להיות שגם הם חשים את ההורים שלהם, כן? את הסטרס של ההורים. ואז כואבת להם הבטן. כי ילד ותינוק בכלל, זה ספוג של נוירוני מראה שלה, הם לא חווים את המציאות, הם חווים את איך שאימא שלהם חווה את המציאות, איך שאבא או אבא. לאימא יש בכלל,
אצלנו קוראים,
נדבר על
שיקוף.
נשיות.
ההורים הם תמיד, הילדים הם תמיד שיקוף של ההורים.
נכון, אז ברמת מערכת הצבים, זה ברמת הגוף שלהם, ואיך הגוף שלהם מגיב ללחץ של ההורים, וככה גם מתעצבת המערכת הצבים שלהם, המערכת הרגשית. המערכת הרגשית שלנו מתעצבת מאוד מוקדם. בשש שנים, חמש, שש שנים הראשונות לחיים, על ידי מי שהביא אותנו לעולם, בעצם מחתים לנו איזושהי חותמת רגשית. איך אני מתנהגת במצבי לחץ, איך אני, אז פעם אני יכולה למצוא את עצמי, יואו, זה בדיוק מה שאימא שלי עושה. אני כאילו מתנהגת כמו אימא שלי. אני אמא שלי במצב לחץ, וישר, מה עם הילדים, ומה עם הילדים, או לראות שחור. כאילו, פשוט לראות בראש כבר תמונות המחרידות של מה קרה לילדים מכלום, כן?
ובעצם גם את אומרת שאנחנו משחזרים גם אכילה?
כן, אז זה אכילה, אין אכילה שאינה רגשית. אכילה מחוברת לרגשות, היא חלק מהמערך הרגשי שלנו, זאת אומרת, היא חלק מאיזשהו ביטוי, זה גם התנהגות שקשורה גם להישרדות, כן? זאת אומרת, בזמן סטרס, המוח מאוד פעיל. הוא פעיל, הלוואי שהוא היה פעיל במחשבות הגדולות, הוא לא פעיל במחשבות גדולות, זאת אומרת מה שתגובת הסטרס עושה, תגובת הסטרס זה האמיגדלה, מזהה איום, שולחת מידע לכולם, כולם מחזירים לה מידע, נגיד הבטן אומרת לה, כן, כן, גם אני בדיוק מרגישה ככה, זאת אומרת, זה ממש ממש לא נעים לי, ובעצם מופעלת התגובה עוברת ליותר את הכליה, מפעילה את כל מערכת הצבים ההיקפית, גם את כל המוחות האחרים שלנו, וקורטיזול משתחרר מיותר את הכליה. זאת אומרת, המטרה היא להודיע ליותר את הכליה, קורטיזול ואדרנלין, הורמוני הסטרס. קורטיזול ואדרנלין שחרר למחזור הדם, וכל הבלגן מתחיל, כאילו...
כל מערכת ההפעלה של הגוף להשתגע.
ראשונים מתרחבים, הקצב הנשימה...
מסגרת. נכון, שקראתי על זה פעם, אמרתי, וואי.
נכון, העיכול מופסק בעצם, כי זה לא הזמן לבזבז שם אנרגיה עכשיו, ומערכת החיסון מדוקת, וגם לפעמים כאילו חיות בטבע גם יוצא להם הקקי בעצם, כדי לשחרר משקל מהגוף, זאת אומרת, אין תא בגוף שלא מגיב להורמוני הסטרס. עכשיו, כדי לנהל את כל הדבר הזה צריך אנרגיה, זאת אומרת, המטרה של כל התגובה היא לספק אנרגיה לשרירים. לזברות אין פסיכולוגים, לחיות אין פסיכולוגים, יש לברוח, להילחם, כפו במקום. אין בטבע אופציה כזאת של ללכת לטיפול. צריך פשוט להגיב, ולהגיב זה אנרגיה לשרירים. אז אני בכלל מדברת על אנרגיה, כי אוכל זה בעצם אנרגיה. המטרה היא בסופו של דבר לספק אנרגיה. סוכר משתחרר מהכבד, הסוכר בדם עולה, לחץ דם עולה, כלי דם מתרחבים, הלב דופק חזק יותר. זאת אומרת, כל הגוף הוא חלק מה... המערכה הזאת, וזה יכול להיות גם...
כל הדבר שמתאר את השרשרת הזאת, קורית למשל, כשבעלי מתעלם ממני, כן. או כשמישהו פגע בי בעבודה.
עכשיו, נכון,
או שראיתי בטלוויזיה עכשיו משהו שהמוח שלי פירש, כי
כן,
הוא
מציאותי לחלוטין. ראית עובדה לחטופים, גמרנו, כאילו...
הלכתי למטבח.
אז זהו, עכשיו הסוכר משחרר כבד, הכבד משחרר סוכר, זאת אומרת, בוא נדבר רגע על מערך האנרגיה כן, בגוף, כן. כאילו, מה קורה לו בזמן שוב. סטרס. עכשיו, אז המוח... הוא איבר מאוד קטן, הוא 2% ממסת הגוף, אבל צורך 20-25% מהאנרגיה. זאת אומרת, דבר מאוד תובעני מבחינה אנרגטית, ובכלל, כל מערכת הצבים היא תובענית, היא דורשת חומצות שומן בשביל המיילין, והיא דורשת הרבה מאוד סוכר כדי לייצר את הסיגנל החשמל, כאילו היא ממש תובענית. ובזמן סטרס, המוח הוא גם חי על סוכר, הוא לא מפרק שומנים חלבונים, מצד אחד צורך המון. המון אנרגיה, ומקור האנרגיה העיקרי שלו זה גלוקוז. שומנים זה חומר תשמורת כדי לספק גלוקוז במצב שלא יהיה אוכל פתאום, כן, זה המטרה ששומן, זה אגירה.
יש לנו כזה רתיעה לאכול מלא מלא פחממות וסוכרים בדיוק. כשאנחנו...
בדיוק, אז כשאנחנו בסטרס, הדרישה של המוח היא לסוכר, אף אחד לא אוכל אכילה רגשית של ברוקולי, זה חבל, זה לא ילך, זה לא יקרה.
או ביצה קשה, נגיד.
כן, לא, ממש חסה עכשיו, אני חייב חסה. אז בכל משבר יש עלייה תמיד בהזמנות של גלידות, נטפליקס,
זה גם נטפליקס, זה גם סוג של...
כן, נכון, כאילו זה דופמין זול, זה כאילו בעצם דופמין זול, להרגיע את המערכת, לספק לה סוכרים. סוכר זה דופמין, סוכר זה מרגיע את המערכת, כי בעצם אני כבר מתכוננת למשבר הבא. או לזה שאני אצטרך להתמודד עם זה הרבה זמן. אז המוח אומר, רגע, קודם תביא את הסוכר, אחר כך אני מתחיל לחשוב.
מה שוגר מלאי.
כן, מלאי זמין, כי שומן הוא גם מלאי, אבל בזמן סטרס, הגירת שומן מוגברת. זאת אומרת, קורטיזול, מה שהוא עושה לתאי שומן, אומר להם, אתם עכשיו לא במשחק. אנחנו ספק סוכר, עזבו, אתם לא במשחק. אתכם, אתם מחסני חירום. מי יודע כמה זמן אני אהיה פה בסטרס הזה? אולי עכשיו גם לא יהיה אוכל, הרי בטבע זה בדרך כלל גם קשור ל... יש אוכל או אין אוכל מלא זמן. אז נגיד, לא יודעת, זה חיה נשכה לי את הרגל. אז יכול להיות שעכשיו יהיה איזה שבוע עד ההחלמה, נכון? שאני לא אוכל לרוץ ולתפוס טרף. אז הדבר הראשון שקורה בזמן סטרס זה אומרים לתאי השומן, אתם לא במשחק. אל תעזו! ולכן סטרס ודיאטה לא הולכים ביחד, כן? אי אפשר לרזות בכלל, כשאנחנו בסטרס מאוד מוגבר.
וואי, זה משפט ממש כזה דרופ דה מייק, בגלל שסטרס ודיאטה לא הולכים ביחד, ותראי לי בן אדם שלא נמצא היום בסטרס.
וגם...
בגלל זה יש כזאת השמנה, ו...
וגם אני נגד דיאטה, כי היא יוצרת סטרס. אם את אומרת לי, עכשיו ואת עכשיו בדיאטת קרוב וקרובית, גמרת אותי, אפילו, לא משנה שעכשיו אני אוכלתי פלאפל, אבל אני כאילו כבר במחשבה, שאת אמרת לי שאני צריכה להיות עכשיו שבוע בדיאטה של קרוב.
או לספור 5 כפות.
בדיוק.
או עכשיו לאכול 5 ארוחות, או לא להיות ספונטנית ולאכול במסעדה עם חברים. אימאלה, כמה סטרס להחזיק שם, או כמה נשקלתי, או כמה אני צריכה לשקל, או כמה אני צריכה לרדת, או מה אני צריכה ללבוש.
הורמון הרעב והסוף, זה המשחק שלהם עם הורמוני הסטרס. כל האכילה שלנו היא קשורה להורמונים, היא בעצם קשורה לרגשות, של תחושת סובע ותחושת רעב. הרגשות האלה מנוהלים על ידי המצב הנפשי שלנו, על ידי הורמונים אחרים שקשורים למצב הנפשי. נגיד עכשיו אני עושה משהו שאני מתה עליו, אוהבת, מחוברת, הכל, יעבור הזמן, אני לא אשים לב, בכלל לא הייתי רעבה. מגיעה ל2 בצהריים, יואו, לא אכלתי כל היום.
כמה אנשים עכשיו שומעות אותנו, אומרות, מה, נכון, כשאני בשופינג, אני לא רעבה, כשאני באה בטיול בקניון, אני לא רעבה, איזה קטע זה.
יש הפסקה של הורמון הרעב, כי את כאילו, הפוקוס הוא במקום אחר, אבל איך שמשעמם לי קצת, ואני כאילו, או במוד התנהגותי שלמדתי, נגיד מול הטלוויזיה, אני אוכלת. אז כשאני מתחילה פותחת הטלוויזיה, מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי, זה ישר נדלק, אז כאילו לימדתי את המערכת, מתי להפריש את ההורמונים, אבל זה הכל הורמונים, אני לא באמת רעבה, כן.
נכון.
נכון.
זה ממש ככה.
בגלל זה לא טוב שילדים אוכלים מול הטלוויזיה, כי זה אחר כך פבלובי גם בגיל 50 אוכלים מול הטלוויזיה.
רוצה לספר את פבלוב? זה ממש כאילו נדרש פה את הניסוי.
כן. ניסוי שהוא לימד, בעצם זה התניה, הוא לימד את החיה, את הכלבים, שכל פעם שהוא מצלצל בפעמון, אז הוא מביא להם אוכל. ואז כשהוא מצלצל רק בפעמון, כבר הנוזל ריר, כן, כי המערכת לומדת מהר מאוד, בוודאי התניות שקשורות לדופמין, למשהו כיפי שאת רוצה לעשות, או להדיק סיגריה כשיושבים מול הטלוויזיה, זה לא משנה, או בכלל.
פעם ניסיתי לחוות את המוח שלי ואמרתי, כל פעם שאני מדליקה טלוויזיה, אני אכין לי חליטה. כל פעם, כל פעם, עשיתי איזה חודשיים וזהו, וזה עד היום.
נכון.
עד היום, איך שאני נדלקת טלוויזיה בבית, יש לי, גם אני לא רואה, יש לי חליטה.
אומרים שכדי לשנות הרגל, צריך 21 יום. זאת אומרת, כאילו 21 יום. זאת אומרת, זה הרבה פעמים צריך לחזור על משהו כדי לשנות הרגל קודם. אבל, אז עלינו שאנחנו כאילו אומרים, בסטרס הגוף אוגר יותר שומן, בעיקר שומן בטני. הוא מחזיק את השומן הבטני באור שיניו, כאילו, זה מטורף, נכון? זה כל כך מבאס, כאילו, עוד יותר אצל נשים, אבל גם אצל גברים.
בגלל זה הרבה נשים, נגיד, בתקופות כאלה, אומרת, וואי, את לא מבינה, שמנתי, הבטן לא נסגר לי, זה ממש בגלל זה.
כן, עכשיו...
זה השומן הבטני.
נשים סובלות מסטרס יותר, רמת הקורטיזול של אישה בדם בכל רגע נתון גבוה, פי 2 מהגבר שיושב לידה על הספה, אולי וואו. בגלל שהוא על הספה, יש לו פחות, אבל בגדול, נשים, אנחנו מלכות החשיבת יתר, רומינציה, כאילו כל מחקר שתסתכלי, אשמה. נשים, נשים, אשמה, הכל, נשים, 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 נשים. איך זה מוסבר? חוץ מקורטיזול גבוה, ולמה קורטיזול, למה זה מגיע לנו? אנחנו עושות הכל, אנחנו כל אלה טובות לעולם, למה?
חמדות, מביאות ילדים,
מביאות חיים, מזינות חיים, למה? למה? כל הסטרס עלינו. אז תזכירי לי מה נקבות עושות בטבע.
מה נקבות עושות בטבע? ילודה.
זהו, 97%, חד הוריות, מטפלות בצאצאים, לא צריכות אף אחד. ככה זה בטבע, מי שמספר אחרת לא יודע מה הוא מדבר, רוב הטבע זה נקבות שהן מטפלות בצאצאים. וכל הדאגות של כל הצאצאים על הראש שלך, כולם רוצים לאכול לך את הצאצאים, כולם, 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 כולם רוצים לפגוע בהם, לקחת סטרס. אותם, לסטרות אותם, אז כל הסטרס שלהם בעצם את צריכה לשמור להיות מוכוונת סכנות, ריסק אברס, לא לקחת סיכונים, אל תפסי על עצים עכשיו, מי ישמור עליהם? אם את לא קיימת, הם לא קיימים, נקודה. הם גם סובלים, כן? כאילו, הם קודם יסבלו ואז הם ימותו. אז הכל, כאילו, הכל עלייך. ומה הסחרים עושים בטבע, לעומת זאת?
למה הסחרים?
עדיין שואלים את השאלה, למה? לא. לא, באמת, אחת התעלומות של האבולוציה זה להסביר מדוע נוצרו סחרים. באמת, מדוע נוצרו סחרים. שים את זה בצד. שאלה גדולה. אבל לא. סחרים בעצם נלחמים. זה מה שהם עושים. לא הגנה. נלחמים עבור מעמד. כל אחד רוצה להיות. הם נלחמים בסחרים אחרים, בראש ובראשונה, בשביל מעמד חברתי. כל זכר רוצה להיות האלפא. הזכר השליט בטריטוריה, הוא מקבל את הנקבות, כל הנקבות רוצות אותו. תמיד אומרים לי, בבני אדם זה לא ככה, ואז אני מספרת להם שבטינדר, מחקרים של הטינדר מראים ש10% מהגברים בטינדר מקבלים 90% מהפניות של אנשים. זאת אומרת, לא כל הגברים נולדו שווים. שזה נורא מבאס.
כל הפמיניזם, זה, זה, זה.
בסוף רוצות גבר, 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 גבר.
תמיד ידעתי את זה.
וזה לא טוב לנו, כי בדרך כלל זה עלול להיות הכי נרקסיסטים שיש, כאילו אלה ש... בטוחים שהם מתנה לאנושות. הסחרים נלחמים. עכשיו, כדי שהוא יצא למלחמה, אחרת, מה הוא שווה? הוא לא שווה כלום, נכון? הוא לא יצליח אם הוא לא יצא להילחם. אם הוא יפחד, אף אחת לא תלך איתו. אז כדי לצאת למלחמה, האם צריך להגביר לו את הפחד, או להנמיך לו את הפחד?
להנמיך לו את
הפחד. צא, תילחם, אל תחשוב, אל תסתכל בעיניים, אחרת מי תסתכל עליך בכלל? שזה מחקר על קופים, שהם כל פעם, אני חושבת ששכחתי את השם שלהם, לא משנה, חמודים כאלה, עם פס כזה מאחורה, חמודים ממש, חיים בלהקות כזה, כמונו, ואז הם מדי פעם פוגשים להקה אחרת, ואז הם רבים, 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 והסחרים שרצו למלחמה, מה שנגיד הקרביים, אחרי שוח הקרבות, מקבלים הרבה יותר כתף חמה מהנקבות, ואלה שהתחברו ולא נלחמו, הן ממש מרביצות להם, כאילו הן רוצות את אלה שהראו תעוזה בשדה הקרב, ולא הג'ובניקים שברחו ונשארו מאחור, הן ממש לא נותנות להם כאילו להתקרב, או אפילו ככה מחטיפות להם כאילו. אז סחרים צריכים להוכיח את עצמם כל הזמן, זה המון סטרס גם המון. מצד אחר. אז,
אבל הסטרס שלנו הוא יותר הישרדותי כזה, וזה...
אבל עדיין יש את הטסטוסטרון.
זה גם לא רק עלינו, זה בדיוק. על ילדים, צאצאים, זה...
בדיוק, אז אצל הסחרים יש את הטסטוסטרון שהוא בעצם מאזן, טסטוסטרון בעצם מוריד את הקורטיזול ואומר לו, אתה אחלה, אתה כמו שאתה, זה בדיוק, אני מתה על טסטוסטרון, זה אחלה הורמון, אנחנו צריכות יותר גם, ממנו. כן. כאילו לא יותר מדי, כי אז הוא גורם לכל המלחמות של העולם, וכל הזוועות, וכל הזה, הזה. אבל באסנס שלו, זה הורמון שגורם לערך עצמי, זאת אומרת, אני יותר מאמין, ורואים את זה, גברים מעריכים את עצמם, גברים מדברים על הביצועים שלהם, אחרת לגמרי מאיך שנשים מדברות על עצמם, תמיד מקטינות את עצמן, ואומרות, מדברות באנחנו, גבר יותר יגיד, אני, אני, יש איזה סקר גדול שעשו שבקרב ילדות בגילאי 6 עד 86, מבוגרות, ילדות ומבוגרות, כאילו, בכל הגילאים, כמה חושבות שהן יפות? כמה מהנשים בעולם הזה לדעתך חושבות שהן יפות?
היה לי קיבוץ עכשיו בבטן, אני בטוחה שם מספרים עגומים.
ני סתם, אחוז מספר.
לא יודעת מה, 30, 40 אחוז?
מה לוואי.
20? 10?
פחות.
וואו.
פחות מ-10. 2%.
מה, אני לא מאמינה.
אני נשבעת לך. עכשיו את מבינה מה קורה לנשים?
עכשיו את מבינה למה תעשיית הדיאטות והבוטוקסים והשינויים והניתוחי פנים, כמה היא משגשגת, כי זה הרצון שלנו, ואנחנו אמורות מלכתחילה להיות יפות כהיותנו יפות, ורזות ונהדרות, או לא רזות, וכאילו, אנחנו.
אנחנו הכי מדהימות. כאילו שזה מישהו שזה פשוט מדפיס שאמר, רואה אישה יפה, הולכת עם אורנגוטנג לידה, כאילו הבחור שלה, והיא כל הזמן כאילו עסוקה בה, אם אני מספיק יפה, מספיק יפה, וכאילו הוא בטוח שהוא...
וואי, 2% זה ממש...
וכמה זה יצא בגברים, כאילו, 6 עד 86, כמה חושבים שהם יפים?
60-70?
40.
40,
אבל זה גם פער.
אבל זה גם, וואו.
זה גם פער, כאילו של...
בין 2% ל-40 זה אימאלה.
זה אימאלה. אז גם גברים לא מודעים, כמה האישה שלהם שהם חושבים שהיא בטוח היא כמוני, נכון? היא רואה את עצמה במראה וחושבת שהיא מדהימה, אבל היא לא.
זה עצוב זה.
אבל היא לא, היא צריכה כל הזמן הרבה יותר, כי איך אנחנו משנים תפיסה עצמית?
איך?
רק על ידי זה שאנחנו חייבים לקבל מידע הפוך מהסביבה. זאת אומרת, ככל שאני אקבל יותר מידע, שזה קשה לשנות את אמונת הבסיס. אם יש לי אמונת בסיס שאני לא יפה.
התפיסה העצמית שלי צריכה להגיע מהסביבה, לא מהעבודה.
לצערנו.
כן?
זה בשולב. אני צריכה לייצר מידע שיתמוך באפשרות שאני לא קולטת אותה כרגע, שתגידי לי, את יפה. לא, זה לא נכנס, זה לא נקלט.
כי מי שלא חושבת שהיא יפה או רזה או לא יודעת מה, מוצלחת או זה, זה לא משנה כמה יגידו לה, היא בפנים לא מאמינה.
זה אמונת בסיס, אז בגלל זה חשיבה חיובית לא כל כך עובדת עלינו. זאת אומרת שאני אגיד לעצמי כל היום, את יפה, את יפה, את יפה, את יפה, זה עוד לא ישנה את הליבה. כדי לשנות את הליבה, קודם כל צריך לחזור לליבה, אז אני אומרת, בגלל זה הורים צריכים לשים לב מאוד 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 התיוג, אם את אומרת לילדה שלך, טוב, את צריכה קצת לעשות משהו עם השיער, או משהו, זהו, גמרת אותה. או שהמכנס הזה לא...
שנים.
אמהות, יש להם השפעה עצומה על הערך העצמי שלה. גם האמא במובן של איך אני רואה את עצמי, זאת אומרת, אם אני מסתכלת במראה ואומרת לבת שלי, תראי זה מדהימה אני, תראי זה יפה, תראי זה אור, תראי, אני בתרבים ושבע ואני מהממת, לא שאמרתי את זה פעם. אבל היא קולטת את זה.
זה ממש חשוב להגיד את זה. אני שוקלת עכשיו באמת לחזור הביתה ולהגיד את זה כל הזמן ליד המתבגרות שלי.
כי היא מסתכלת עלייך ורואה איך את, האם את כל היום עסוקה בזה ובאיך ובאיזה איפור, ואז היא מחכה אותך בגיל 16, שעוד בכלל אין לה שום סיבה. אבל אנחנו ממש צריכות לעשות מלא עבודה, כי גם כמודל שאנחנו, וגם במילים שאנחנו אומרים לבנות, כאילו וואי, המכנס הזה לא יושב עלייך, או משהו... אז גם בצד השני כל הזמן אובר, את מהממת, אבל מצד שני לא, באמת לשמור על הביטחון, כי הוא נבנה באיך הסביבה או אבא, מה אבא שלי אומר עליי, כאילו, כל הזמן נסיכה יפה, מהממת, כן, ובייחוד הנושא הזה של המשקל, הוא מתחיל לדרדר אותנו באיזה לופ כזה של הפרעות אכילה, לול, שסביבה נגיד אומרת לך, את לובשת בגד שלא מתאים, כאילו, וזהו, אחר כך את הכל יקרה כמובן בצורה לא מודעת, האנשים העיקרים לנו, הם כזה, הכי יפגעו בנו.
זה סיפור חיה, אני לא סתם הגעתי לתזונה מושכלת, אבל זה היה ככה, התעסקות בגוף שלי בבית, ואמא שלי התעסקה בגוף שלה, והיא תמיד הייתה כאילו בלחץ, שהיא תשמין וטטטי וטטטה, וזה נטמע בי, ואני זוכרת ממש ילדה בכיתה א', שאני ביקשתי ממנה רק חולצות שיחסו לי את הטוסיק, שאף אחד לא יתעסק לי בטוסיק, ואיך שיצאת, תמיד היה לי שם אישיוז, ואיך שיצאתי מהבית לצבא, ישר התחילו לי הפרעות אכילה, ממש קשות, של בולמיה ואנורקסיה, וכל כך פחדתי, מאימא לאימא, רק שזה ממש נטמע לי, שאם אני אשמין, אני לא מוצלחת, אני לא שווה, אני לא ראויה.
כן.
לא לאהבה, לא, זה ממש עמוק.
אצלנו זה הרבה יותר עמוק, כאילו נושא הזה של הדימוי גוף, אז כאילו, יש כל כך הרבה משמעות למה שהסביבה אומרת לנו. וגם, אתה יודע, את הפרסומות, אבל זה שלב עוד אחר, כאילו, אבל עדיין זה נטמע, זאת אומרת, עדיין מה שאת רואה באינסטגרם ומה שאת רואה בה.
לגמרי.
מוח של ילדה בת 14 היום לא בנוי לעומס המידע שהיא מקבלת מבחינת המידע החברתי שלה, אם היא יפה או לא יפה, וההתעסקות בכלל בחיצוניות, וההתעסקות במיניות, זאת אישה מינית, איך היא נראית ואיך היא לא נראית, כאילו, זה פשוט הרס הנשמה, הרס הנפש, ממש. ואז זה מיד מתבטא באכילה, כאילו, כי את כל הזמן סביב זה, עכשיו, זה גורם סטרס מאוד גבוה. זה גורם לאכזבה, כי סטרס יגרום לשומן להישאר, אז את היא עוד יותר מתוסכלת, שאת לא יורדת, אז כאילו, הביטחון העצמי עוד יותר יורד, הערך העצמי יורד.
שאנשים בסטרס ממש מרגישות, אני אפילו מרגישה לעצמי שבתקופות שאני בסטרס, אני הרבה יותר נפוחה, ממש יש לי אגירה של נוזלים או שומן, אבל אני מרגישה שכל הגוף שלי נפוח.
נפוח, כן, זה סטרואידים, זה הקורטיזול, זה מה שהוא בדיוק עושה. ולכן הסוד בכלל, לאזן כזה את ה... עכשיו, דבר שני, לא יודעת מי הכניס לנו לראש, שהגוף שלנו, כאילו איכשהו צריך לראות, לא יודעת, נערי או נטול שומן, או, לא ברור. כי אסטרוגן,
שאלת השאלות.
מה שהוא עושה, אסטרוגן, טסטוסטרון בונה שריר, לגבר יש שריר מתחת לאור ואז שומן, לאישה יש שומן תת אורי ואז שריר. זאת אומרת, אסטרוגן בונה שומן. שומן בחזה, ושומן בישבן, ושומן בערך, כמה שיותר שומן יותר טוב. זאת זה מקור האנרגיה לחיים.
זה ממש הבריאה האבולוציונית שלנו, זה ככה אנחנו לא אמורים להיות.
ובכל עולם החי, סחרים נמשכים ביונקים, סחרים נמשכים לנקבות שמנמנות, ככה זה צריך להיות, זאת אומרת שיש את כל האנרגיה הזאת, בשביל לידה, והיריון, והנקה, וכל הסרט הזה.
זה סמל לפריון.
זה סמל לפריון. זה סמל הפריון, בייחוד, עוד פעם, הפרופורציות הן חשובות, זאת אומרת, הטלי הצרה והגן רחב, אבל המימדים יכולים להיות כל מימד, רק שהפרופורציה, האסטרוגן יוצר את הפרופורציה הזאת, ואת העודף שומן, הפרופורציה זה בגלל הלידה, זאת אומרת, הטלי הצרה והגן רחב, זה מאפשר לראש של התינוק לעבור יותר טוב, כי עמדנו על שניים, אז התאמות למבנה, אז גברים נמשכים לחזה גדול, לאישה שיש לה ישבן, כאילו, אנחנו גם רואים את העולם.
זה טורף, גברים נמשכים לזה, אבל נשים חושבות שהן צריכות להיות, כאילו...
כן, שהירחיים, זה ירחיים, יש לי איזה, אני היה לי אישהו קורא, אני איזה ירחיים, איזה ירחיים, עכשיו זה מבנה גוף גם, זה כאילו, לא משנה כמה אני רזה או לא רזה, ואנחנו, יש לנו איזה עיוות כזה, של כאילו מבנה גוף גברי, שלא קשור בכלל, שיהיה אגן כזה, זה, וטוסי קטן.
אנחנו יכולות לדבר על זה 4 שעות, זה ממש, זה חברה שמונופובית, מתה מפחד ששומן זה רע, וחולי, ולא ראוי, ולא מוצלח,
וזה להפך, מבחינה הורמונלית, אנשים שעוד פעם, בריאים, אני מדברת על כאילו, להיות בריאה, ועם שומן, כן, כמו שצריך, כמו שאישה צריכה להיראות, אני לא מדברת על אוביסיטי, שיש לו את הנזקים שלו, אבל הטווח של השומן, של אישה בריאה, היא מאושרת יותר, היא שמחה, יש יותר סרוטונין. 90% מהסרוטונין זה הורמון השמחה, הערך העצמי והמצב רוח. הגרטיטוד גם.
ביחד
להודות
ממש?
על מה שיש לך. כאילו סרוטונין, דופמין זה לחפש את מה שאין לך, וואי, בא לי לעשות משהו חדש, העונג. בא לי לקנות משהו חדש, העונג המיידי, העונג ממה שלא, אין לי, מה שהייתי רוצה שיהיה לי, אז זה גורם לאמביציה גם, כאילו, לחפש את הדבר הבא, והסרוטונין יותר זה הוקרת הטוב, כאילו, אני שמחה עם עצמי, אני שמחה עם מה שיש לי, אני שמחה להיות עם חברים, אני שמחה מבקבוק בירה בטבע כזה, עם חברים, כאילו הדברים הקטנים.
צריך מייצרים ממנו יותר.
צריך יותר סרוטונין.
דחוף.
ופחות דופמין. יותר סרוטונין. אז 90% מהסרוטונין נוצר במעיים. אז אושר זה אוכל, כן? כאילו הבסיס זה אוכל טוב, אוכל בריא, אוכל מזין, כאילו לא אוכל דופמין איזול כזה של סוכר, 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 מהר למוח, אלא אוכל מזין כזה של, שהגוף מודל שנתת לו את הארוחה הזאת, שכל החושים מעורבים בארוחה הזאת, אז זה הסרוטונין כאילו של
שיש מלא צבעים, ושהוא טרי ובריא וכיפי ופחות מעובד, ודגנים מלאים ופחממות ושומנים טובים.
כן, הרבה חומרים מזינים לגוף, ואפשר גם ליהנות מגלידה, כן? אבל כאילו זה יותר דופמין זול כזה של סוכר, אז הבסיס באמת ל-well-being הוא תזונה, הוא אוכל, אבל מרמות מעל סרוטונין בעצם מבסס גם את המצב רוח שלנו, הוא מוריד סטרס, אז נשימות זה גם, זאת אומרת, זה הזה של להפחית את תגובת הסטרס דרך הפעלה של עצב הווגוס, דרך הנשימות, טבע, אנחנו נמצאים בטבע, אדמה. רואים את הים, שעה שמש ביום, קריטית, קריטית, קריטית למצב רוח שלנו, פעילות גופנית, שוב, פעילות גופנית שעושה טוב, לא עכשיו התחרותיות, כן, והזה, אלא פשוט כן. להזיז את הגוף, לרקוד, פילאטי, כאילו הליכה, הליכה עם חברות, להיות עם אנשים, אנשים שאנחנו אוהבים, לא עכשיו להעמיד פנים ולעשות ולהגיד, אני אעשה מינגלינג, כאילו, זה גם חשוב, יש לזה את המקום.
קורטיזול וסטרס.
בידוד, מאוד, בדידות. עכשיו, מה שמדהים, טוב שאמרת דידות, כי הנושא הזה של חברים, יחסים חברתיים ואוכל, זה יושב על אותו מקום במוח. זה גם קשור למערכת הדופמינרית, זאת אומרת של, אם אני מרגישה בודדה, אני אלך לאוכל. ואותו דבר הפוך, זאת אומרת, אם יש לי יחסים טובים, מערכות יחסים טובות, אני פחות אוכל. מדהים. זה אותו אזור במוח. אז נגיד אם הזוגיות התפרקה לי, או שנגיד אפשר להיות לבד בתוך זוגיות, כן, להרגיש לבד לגמרי, אני אברח לאוכל, או אין סקס. זה גם, זה אותו אזור. האזור של ההנאה מיחסים חברתיים, ומאורגזמה, ומסקס, זה בהקשר הזוגי.
תעשו יותר סקס.
יותר סקס, פחות אוכל. כי צריך לקבל את החומרים. צריך לקבל דופמין, סרוטונין ואוקסיטוצין. אוקסיטוצין זה הורמון אהבה, שלושתם גם עובדים ביחד. כשאני יושבת עם חברה, אני מקבלת אוקסיטוצין, זה רשתות שמפעילות אחת השנייה. הדופמין יגרום לי לזה.
חברה טובה, לא חברה שעכשיו מפעילה אותי, ויש תחרות ומעצבנת, ולוקחת ממני אנרגיות, לא כזאת. חברה טובה,
חברה טובה.
בנוח.
נכון, שעושה טוב, שמרימות אחת לשנייה, שעוזרות אחת לשנייה, שיש הרגשה של תמיכה והכל. אז הדופמין יגרום לי לרצות לראות אותה פעם הבאה. נגיד, טוב, מתי קובעות עוד פעם? חייבות לקבוע. או שאחרי כמה זמן את מרגישה, אני חייבת לראות אותה, כמה זמן לא ראיתי אותה. זה כאילו יותר, אבל ההורמונים האלה אנחנו צריכים אותם, אם אנחנו לא מקבלים אותם בדרך הרגילה, בדרך שאנחנו כחיה חברתית אמורים לקבל אותה, נגיד התנתקתי מהקשרים שלי, ולא טוב לי בבית, ואנחנו לא הולכים לטיפול וככה פותרים את זה, אלא חיים בהדחקה, הבטן קשה לה עם הסיטואציה הזאת, אז הנחמה היא האוכל. האוכל הוא בסוף כאילו הברירת מחדל מהכל, זאת אומרת, לא, אם, לא, אם, לא, אם אני לא ממלא את עצמי במקומות אחרים, זה לא חייב להיות הזוגיות, אפשר להיות מלאים לגמרי לבד, לא צריך להיות בזוג.
אני יכולה גם להיות בזוגיות טובה, אבל מספיק שאני ממש ממש סובלת בעבודה, ולא מקשימה את עצמי, אופ, זה גם יושב, זה על אותם מקומות.
זה על אותם מקומות. אז אני חייבת למלא, קודם כל, לפני שאני הולכת לדיאטה, זה בסוף. בסוף בול. זה התזונה. קודם כל, אני מסתכלת על כל אוגני הסרוטונין שלי, אוגני האוקסיטה של הכימיקלים של האושר. יש לי, אני עושה מספיק ספורט, בכלל, הפעילות גופנית שאני נהנית מזה. יש 400 סוגי ספורט, צריך למצוא את האחד שמעורר דופמין. אחד, חייב להיות אחד. גלישה, ריצה, סקייטבורד, משהו. לא יודעת, משהו.
ריקודי בטן, ריקוד על עמוד, וואי, לא חסר.
משהו חברתי כזה, שיש קבוצה, יש כאלה שרק בקבוצה, יש כאלה שרק לבד, חייבים למצוא. תחום אחד, ים, משהו בים, שיוצאים, קמים בבוקר וכיף, או בצהריים או בערב, וכיף, אבל כיף, כאילו, כיף להתמיד בזה, כיף לעשות את זה, זה לא פקל. צריך גם פה לשנות הרגל, נכון. של, אם לא עשיתי ספורט בכלל, ועדיף שיהיה לחץ חברתי כזה, שלא יהיה לך נעים להגיד לחברות, שקבעתם בשש, כל יום בשש, או כל שבוע בשש, הולכים למשהו, פתאום. אז ממש מיד, אם את אדם חברותי, מיד לייצר אינטראקציות, שאחד תוביל את השנייה ותביא את השנייה. אז לראות בעוגנים של החברים, שבאמת, ואם אני מרגישה ש... חברים התנתקו, אני לא פוגשת מספיק, אין מה לעשות, חברים זה משאב שצריך לתחזק ולבנות, ולפעמים מכירים אנשים.
אין לחלוטין.
כן, ולהיות פשוט פתוחים, כל הזמן יכולות להתפתח, יש, תדעת, אם יש לך ילדים, אז זה גם, תדעת, כל הזמן מתפתחות חברויות.
לגמרי.
צריך להזין אותם.
קשרים הם גם לפי זמנים כזה, כשרווקים זה חברים, נכון. כשילדים, ואז ההורים מהגן, ואז תמיד משהו קשה, תמיד משהו גדל שם.
נכון, ואם חוויתי טראומה, ואני יודעת, נגיד אני בתקופה לא טובה, או שחול, או משהו קרה, לא להתעלם, לא להתעלם, הגוף בסטרס, להגיד, יאללה, נעבור הלאה, קורה, אנשים מתים, לא יודעת, אני מדברת נגיד על זה מקרה קיצון, אבל אפילו בכל אירוע טראומטי, הילדים עזבו את הבית, אתה יודע, זה גם איזשהו אירוע, הייתי רגילה לתת ולהכיל ולעשות, ופתאום אני, אז טיפול, מישהי שתאמן אותי, מישהי שתלווה אותי, מישהי שתהיה איתי לאבד רגשות, כאילו לראות רגע אם יש איזה דברים מהעבר.
גם אינטראקציה עם בן אדם.
נכון. לפעמים יש גם תרפיה קבוצתית, ואז מכירים אנשים שהם אולי טיפה, לא להיות עם זה לבד, כי אני לא יכולה להתחיל להסתכל על ה... כאילו כל עוד יש לי איזה טראומה לא פתורה, הגוף יאחוז בשומן. אני צריכה לשחרר אותה.
מה זה חשוב? זה חשוב, זה חשוב. זה מה שרוב האנשים לא מבינות. הם חושבות שעכשיו הם הולכו ויעשו תפריט, וירשמו לדיאטה.
זה בסוף.
זה הכי בסוף. זה השולי, שולי, שולי בצד.
ואני אגיד יותר מזה, שזה מחקר מרתק, שזה חוקרת מוח, שכחתי את שמה, אבל לא טובה בשבות, זה בגיל 40 ומשהו, התחילה...
גם אני ככה.
שיו, אני יודעת הכל להגיד, השם לא נתפס בראש.
לא נורא, הגעה הכוונה, הערך.
היא נתנה, זה מפורסם כזה, היא נתנה לאנשים, נתנו להם שייקים בבוקר, חצי קבוצה אמרו לה שזה שייק עתיר קלוריות, 1,000 קלוריות בשייק. אותו שייק. קבוצה שנייה אמרו שייק דל קלוריות, אין בו שומן, אין בו שום דבר, 50 קלוריות. סתם, כאילו משהו מוגזם כזה, 100 קלוריות. אותו דבר בדיוק. הקבוצה שאמרו לה שזה משמין בטירוף, כאילו שזה 1,000. לא, בדקו, מתי הם נהיו רעבים? מתי הם נהיו רעבים במהלך היום? זה שייק שצריך לשתות בבוקר, עכשיו לאלה אמרו שהוא דיאטטי ומזין אבל רק 100 קלוריות ולאלה אמרו 1,000 קלוריות מאוד 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 עשיר בשומן וזה אלה שחשבו שמה שהם שתו זה 1,000 קלוריות היו רעבים בערב בערך כאילו אחרי צהריים כזה הרבה יותר מאשר הימים הרגילים שהם נגיד היו אוכלים משהו בבוקר ואלה שאמרו להם שזה 100 קלוריות אחרי שעתיים נהיו רעבים איך יכול להיות? הורמון הסובה והרעב זאת אומרת, אם אני יודעת שאכלתי עכשיו, אז זה אומר, המחקר הזה מראה שכל הדיאטות הן נידונות לכישלון.
חלוטין.
כי אם את אומרת לי עכשיו, תאכלי את הפריחית הזאת, או חטיף, whatever.
אוטומטית אני מורבת.
אני מורבת. אוטומטית. אוטומטית. זאת אומרת, אתה מבינה מה עשינו?
בגלל זה, הספירת קלוריות. והאפס אחוז, להעיף, להעיף, להעיף. זה מה שגורם לכם להשמין בראש ובראשונה.
וגם אם מתמידים בזה בתקופה ויורדים, אחר כך עולים, כי זה בעצם, אתה אפילו, הגוף רוצה לפצות את עצמו על הסטרס הזה, מה עשית לי עכשיו? תן לי את הדלים האלה, הרגת אותי.
זה ממש להכניס את התודעה לכלא.
כן, אז כאילו ממש צריך שנות. פשוט אפילו לאכול משהו שאני אחשוב שוואי, עכשיו אכלתי גבינת נפוליון עם, עם חתיכת לחם, אני בטח אהיה סוואה. נגיד, אני עשיתי את הניסוי של ה-10K, אני לא חושב ניסוי שבמכון ויצמן של פרופסור ערן סגל על, על המיקרוביום. שבעצם רצו, החיידקים שנמצאים לנו במעיים, איך הם משפיעים על החשקים שלנו, זה בכלל עולם, כילו וחצי חיידקים האלה, ובכלל כאילו, אז הם מדדו את רמות הסוכר, ומדדו בעצם איזה תזונה, מה התוחלת, ומה מעלה לך את הסוכר, כדי להתאים את התזונה לגוף שלך בעצם, לקפיצות של האינסולין, כדי לו בעצם להפחית השמנה, אבל בלי להכנס לדיאטה, זאת אומרת רק לתת לך את המזונות שהגוף שלך מפרש אותם אחרת, כאילו, בן אדם אחד גלידה מקפיצה לו, בן אדם שני גלידה דווקא הכי פחות, וחלה מקפיצה לו. אז זה מה שהם עשו. ואני זוכרת שהייתי בשוק, שהיה איזה שבוע שהתפריט היה משהו שאני לא אוכל, אני לא אוכלת בוקר, לא אכלתי ארוחת בוקר, וכאילו אף פעם רעבה יותר מאוחר. ופתאום אמרו לקום בבוקר, 10 בבוקר, לאכול פרוסת לחם עם שכבה יפה של חמאה. אמרתי, מה הם דוחפים לי עכשיו שכבה של חמאה? על הבוקר. אותי, על הבוקר, שכבת חמאה, למה? מה עשיתי לה את זה? זה תראה כל ניסוי, זה לא מה שאני צריכה להשמין. הייתי בשוק, איך החתיכת לחם עם חמאה הזאת, ב-3-4 הייתי רעבה, זאת אומרת, ממש ריווח לי.
וואו.
כאילו זה ממש השאיר אותי שבעה הרבה יותר זמן.
לך לנסות את זה עכשיו.
ושאת אומרת שלא אכלתי כאילו משהו עם גבינה דלת אחוז והכל, כאילו חמאה יפה כזה. מסבל שאת, שהגוף מקבל שומן, או שאת אפילו מודעת לזה שעכשיו לקחת חמאה, זה קצת חמאה, אז זה גורם לך להיות, אז אנחנו מבינים בעצם שהכל בראש, וכל אחד צריך לשחק עם התודעה שלו, ובעצם לראות, כי יכול להיות שבאמת, אני למשל בן אדם מאוד כזה, זאת אומרת, אם אומרים לי שזה דל קלוריות, אני נהיית רעבה מיד.
כן, ממש, זה רוב האנשים,
נורא,
אני חושבת.
נורא עובד זה, עליי.
אני מלחיץ אותם בכלל, להיכנס לתוכנית שזה, אוטומטית הן מורבות, הן מגיעות כזה, מה, זו תוכנית לירידה משקל? אני מורבת, אני מורבת, אני מורבת, אני לא נושמת, אני בבעלה, אני כל הגוף שלי בסטרס,
בסטרס.
קורטיזול, קורטיזול, אבל זה, זה, זה אמור להיות בדיוק הפוך.
בדיוק.
תמיד אני אומרת, הזנה ותזונה, וזה כאילו אמור להגיע בדיוק למקומות האלה של להתחיל להכין מתכונים בריאים, ולחתוך כל מיני דברים, ולנסות ליצור, ולעשות השראה במטבח, כדי ליהנות מהאוכל, ובאמת לבוא לפה באהבה. ומשם נראה לי מגיעה אהבה אמיתית.
נכון, וכמו שאמרנו, קודם כל גם לבדוק את התחומים האחרים שאני, כאילו, שיורידו לי סטרס.
בדיוק.
חברים אולי אין לי מספיק, בוא נספור קלוריות, בוא נספור חברים, בוא נספור פעילויות.
מה זה אומר לי אנרגיה?
אולי אני לא במקום טוב, נגיד, בעבודה, אבל נגיד אני לא יכולה לשנות את זה, בסדר? אבל אני יכולה לייצר תחביבים, אני יכולה לייצר משהו שייתן לי מזון לנשמה. נגיד אני בן אדם שאוהב להיות מאוד דעת פעיל ולדבר עם אנשים, אז אולי להתנדב, אולי להיות באיזה עמותה, נכון, אולי את המקום עבודה כרגע אי אפשר להחליף. כי שוב, אנחנו לא לוקחות סיכונים הרבה, למרות שאני חושבת שאנחנו צריכות ללמוד קצת מהיזמות הגברית של יאללה.
אתה אומרת את זה, ואני בדיוק, אני כזאת, אני אומרת, אין דבר כזה, אם את לא רוצה לא טוב לך, קומי תלכי, אני בדוינג, אבל לא הרבה כאלה.
לא הרבה כאלה, ולפעמים זה גם יותר מורכב מבחינת החיים, אבל אנחנו כן צריכות לעבוד על הלקיחת סיכונים שלנו, אני מאוד מסכימה, כי לפעמים גם במצבים שאנחנו באמת מדהימות, יכולות לעשות דברים מדהימים, הקול הזה בראש שאומר לא, אבל מה אם זה לא יצליח? מה אם זה לא יצליח? הוא מאוד חזק, חוסר ביטחון.
זה הקול האמיתי לדעתי, זה המוח האמיתי.
או נגיד לשלב את הדברים, זאת אומרת שאת יודעת שעדיין יש לך את המקום עבודה הקבוע, ואת מתחילה, את מתחילה לגרות הדופמין, נגיד אני רוצה, את יודעת, לעבוד עם אנשים, או לעשות משהו אחר, אז אני מתחילה בקטן, זאת אומרת, זה לא אומר, יהיה רגע שנייה, לעצור את זה, עכשיו להקים עסק שהוא כולו מוכוון לפשן שלי.
זאת אומרת, להמשיך לעבוד במקום, אבל נגיד לקחת איזה קורס בערב בזום של איזה צילום, או מנטורינג, או ציור.
נכון, ולהתחיל אולי לפרסם בקרב הזה הקרוב, לקחת איזה איש שיווק כזה, כזה, ייעוץ עסקי. את יודעת, להתחיל לטמון את הזרעים של החלום. כי ברגע שאת נהנית מהדרך, את יודעת, תמיד אומרים, מהצבת מטרות, מסתבר שאנשים פחות נהנים מזה שאוקיי, הגעתי למטרה שלי, אלא מהדרך שהייתה, וכל פעם, כל שלב שעברת. הוא יותר מאשר, אני ראיתי זה אפילו שרציתי את הספר לפרסם, לא כל כך רציתי, זה ממש נדחפתי לשם שאני מאוד שמחה, כן? זה חלום. כי אני עם עצמי הייתי בטוחה שבחיים אני לא אצליח לשבת ולהיות מרוכזת והכל. אבל אני באמת שמה לב שהספר פורסם, לא היה איזה.
לא היה את הפסגה הזאת שאנחנו חושבים שאנחנו נגיע לפסגה ווואו, אני על הפסגה, אין את זה.
לא היה את זה.
אנחנו רוצים עוד משהו אחרי, מיד אחרי.
אבל כן נהניתי בשלבים שזה נגיד עבר עריכה.
תמיד אומרים, הדרך היא הרבה יותר מענה מאשר מקף סיום. זה פשוט רגע ליהנות מהדרך.
אז נגיד אני לא במקום שלי, נגיד לי היה את זה במחקר, לא הרגשתי שזה המקום שלי יותר. אבל כאילו כל החיים הוכוונתי לשם, כל החיים הכוונתי את עצמי לשם, ידעתי שאני רוצה להיות חוקרת, שתהיה לי מעבדה שעוסקת בגנטיקה של וירוסים, ידעתי הכל, ראיתי את זה בראש. פשוט נולדו ילדים ופתאום הכל השתבש. כאילו אמרתי, אני הסתכלתי על מדענים וראיתי איזה מחיר הם משלמים, איזה מחיר, אין חיי משפחה כמו שצריך. או שיש חיי משפחה, אבל את כל הזמן בין זה לזה לזה, ואף פעם את לא תהיה מספיק טובה, לא פה, לא פה, לא פה, אני לא יכולה להתמודד עם זה.
לא מאושרת לא פה ולא פה ולא פה.
אני הסתכלתי עליהם.
את מצפון כזה, ורגשות אשמה על הכל, זה בדיוק המקום
שלנו. הם הופכים אותך למכונה כזאת. אז ראיתי את זה, אמרתי לו, זה לא, אני לא יכולה. אני כאילו, הדבר הזה מושך אותי, הילד הקטן הזה, ילדה, אז הייתה ילדה, וכאילו פתאום כל ה... אני כמובן מדברת על איך המוח האנשי משתנה בהיריון והלידה, זה לא אותו מוח ולא יחזור להיות אותו מוח. הוא הרבה יותר מוכוון. לא, הוא אוקסיטוצין.
כל לידה אני מרגישה שירד לי עוד איזה אחוז מהמוח.
לא, הוא עבר התמחות, הוא ממש עובר ארגון. התמחות בטיפול.
לפעמים מוחות לי מילים כזה, ואני גאה, עיוותים של המילים, אני אומרת, מה קורה לי? מה קורה למוח שלי?
זה נכון. אבל מצד שני, כאילו, את פתאום, הפריוריטיז השתנו לי, כאילו, הסדרי עדיפויות, ומה חשוב לי, מה לא חשוב לי. אז עברתי לעולם של הגשת מדע לקהל, ראיתי שאני טובה בזה, ראיתי שאני אוהבת את זה, כאילו, לדבר את מה שאני יודעת, ומה שאני חוקרת ולומדת, להנגיש אותו לעולם הרחב, אבל כאילו, זה היה קשה לעזוב את זה, וללכת לכאן. גם אף אחד לא הבטיח לי שזה יצליח. אמרתי, מה אני עושה? אני מוותרת על החלום. היה לי המון זה עם עצמי, אז הייתי צריכה לעשות את הכל בהדרגה. אבל הבטן בבוקר לא רצתה להיות שם יותר. זהו. אז לא יכולתי יותר, ממש הרגשתי שאני אהיה חולה בסוף, כאילו, אם אני לא אקום ואגיד, זה לא בשבילי יותר. את יודעת, גם איך את יכולה להגיד את זה? השקעת, ועשית, ועבדת, ו... איך את יכולה פתאום לקום בבוקר ולהגיד, זה לא החלום שלי יותר.
זה בדיוק המסלול שהיה לי, ואני כל כך שמחה שקמתי ואמרתי, אני חושבת שיש המון נשים כאלה, שקמתי ואמרתי, די, אני לא במקום הנכון, על מי אני עובדת? זה קרה לי אחרי הלידה השלישית, אמרתי, די, הייתי כלכלנית, הייתי יועצת השקעות בבנק, גביעות ותואר, והייתי ממש בייעוד ניהולי, למלא מסניף וזה, ובאמת, אחרי הלידה השלישית אמרתי, לבעלי, אני לא יכולה לחזור יותר, זהו, אני לא יודעת מי אני, אני לא יודעת מה אני אעשה בחיים שלי, אני לא יודעת מה אני אוהבת, אין לי תחביבים, אין לי כלום, אני יודעת רק דבר אחד מגיל 20.
שאת זה את לא רוצה.
אבל ברגע שהייתי קשובה על הבטן, כן. על הכל הפנימי, פשוט כאילו, זה רק אותי, נראה לי, למקום הכי נכון ונעים לי וטוב לי.
כן, שזה... ואת פתאום במקום אחר לגמרי, אז אני באמת התחלתי מצעדים, והתחלתי לשים לב, שזה נקרא, את יודעת, כאילו, לא יודעת, כאילו פתאום משהו מסתדר אחרת, אני פשוט אומרת שאני חושבת שזה פשוט, את עושה פריימינג לראש, כאילו.
את ביולוגית, אבל אמרתי, אני מדברת יותר
כן, רוחניות.
מהעניין של הרוח, אומרת, זה הייעוד, זה היקום, לקח אותך לשם, כשאת בייעוד,
לא, כי פתאום הגיעו אליי דברים,
ברור,
בדיוק.
הנה. קשה לי להגיד את זה לביולוגית.
אז אני בראש אומרת, אולי הדלתות היו קיימות, אבל המערכת שאחראית על הקשב לא הסתכלה על זה, כי הייתה עסוקה.
אנחנו צריכות לקבוע עוד פרק שנדבר על איך נפגשים העולמות האלה של באמת ביולוגיה ומדע ומחקר.
ורוחניות, כי זה מחובר.
ורוחניות, כי אני בטוחה שברגע שאת בייעוד ובמקום הנכון, את מתחילה להקשיב לבטן ולקולות הפנימיים, אז היקום מסדר הכל, היקום, הבורא, הכל מסתדר.
אז זהו, אז אני תמיד הסברתי בזה שכאילו את פתאום נהיית יותר בקשב לאפשרויות שהיו שם, אבל את לא ראית אותם כי את שם.
יכול להיות.
אז כאילו המערכת היא לא, היא קולטת, אבל היא לא יכולה לאבד את הכל. זה המון מידע.
לגמרי.
היא מאבדת רק את מה שרלוונטי לחלום שעכשיו את כרגע נמצאת בו, מה שאת חושבת על עצמך שאת צריכה להיות. נגיד, אני צריכה להיות בבנק, אז אני בבנק. אז אני מתעלמת ממידע.
זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה לייצר סדקים במחשבות האלה, אז פתאום יש מקום לכניסה
יש לך מקום לראות
עוד הזדמנויות.
עוד הזדמנויות, ואז פתאום גם את עושה איזה צעד שפותח גם את הדלת, או ועוד דלת, ומשם עוד דלת נפתחת, אבל באמת, זה התחיל מפעולות קטנות, ואז פעם ראשונה שהייתי על הבמה והרציתי, אמרתי, יואו, זה.
בול.
איזה כיף זה. כאילו, אנשים מקשיבים, ואנשים רוצים לדעת, ואנשים רוצים להבין. והרי לפני שעליתי לבמה, אמרתי, מה עכשיו שיעור ביולוגיה? הם לא ירצו, הם לא יתעניינו. מי רוצה להבין את איך המוח עובד, או איך ההורמונים האלה? ופתאום ראיתי, וואי, כן. ואת מרגישה את ה... ואז לאט לאט בעצם, הייתי חייבת את זה, כי אני אדם מאוד חרדתי. אז הייתי חייבת הדרגתיות, להגיד, אוקיי, הרגל עדיין פה, אבל אני מתחילה, ואז את מתחילה לראות איך זה סוחף אותך, וסוחף אותך, וסוחף אותך.
וזה גם לא מאיים ולא מפחיד, זה מדויק ונעים ונוח.
ואת כבר החרדות לאט לאט יורדות, ואז מרגישה שהעולם צריך אותך במרכאות, או לפחות את עושה משהו טוב, ופתאום, אבל הייתי צריכה את הדרגה הזאת. אז אני אומרת, לפני שהולכים לאוכל, לפני שהולכים להאם לאכול את זה או לא לאכול את זה בשעה הזאת והזאת, קודם כל נסתכל על גורמי הסטרס בחיינו, נראה אם אנחנו מדויקות בזוגיות. עכשיו, אני לא אומרת להיפרד מהבן זוג, כן? אותו דבר כמו לא להיפרד מהעבודה.
לא להחליף עבודה.
לא להחליף עבודה, אבל לא להחליף בן זוג. שנייה רגע לנשום.
פחות אימפולסיביות, יותר שנייה רגע הקשבה.
כי באמת יש השלכות לכל החלטה.
החלטים.
ויש גם השלכות לאי החלטה. אבל יכול להיות שזה הדבר הנכון כרגע, אבל שנייה רגע, כמו שאני רוצה לתקן את המקום שלי בעבודה, יכול להיות שאני אשאר באותו מקום עבודה, אבל אני אבוא ואגיד, תשמעו, אני רוצה להתפתח, אני רוצה תפקיד אחר, אני רוצה, גם לנו יש הרבה פעמים נטייה לרצות נשים, לא להגיד, לא לבקש להגיד, כאילו, או העלאה, או קידום, או חברה, אני רוצה השתלמות במשהו, אני רוצה אף קורס, מגיע לי, אני עשיתי פה מספיק, את יודעת, אם לא אנחנו כאילו מצפות שמישהו יראה, ויבוא ויגיד, וואו, מגיע לך, נצ'פר אותך. גברים, הרבה חשיבה הפוכה, קודם כל מגיע לי, ועכשיו בוא נראה איך אתם עוזרים לי לקבל את מה שמגיע לי. שוב, לא כל הגברים ולא כל הנשים, אבל רואים את ההבדלים האלה, רואים את ההבדלים האלה. אז אני אומרת, אותו דבר בזוגיות. אם מישהו מבני הזוג לא יבוא ויגיד, שנייה רגע, הצרכים פה לא מסופקים, אנחנו רוצים להיות ביחד, שנייה, כי כל כך קל לכל גוף, זה ניוטון, נכון? חוק הראשון של ניוטון, כל גוף שואף להיות באינרציה. בהתמדה. לא לצאת מהמסלול שלו, פשוט להיות באינרציה. אז גם לזוגיות יש אינרציה, ואף אחד לא רוצה להזיז אותה מהמסלול, כדי לא להרער, כאילו, היא כבר במסלול מסוים, בוא לא ניגע. אז כל גוף שואף להיות באינרציה, ואחד מבני הזוג הוא זה שצריך להיות, להגיד, שנייה רגע, האם המסלול טוב, כיף, נעים, לא נעים, מה לא נעים, איך נעשה יותר נעים.
אפילו אני חושבת, תוך כדי שמדבר, זה סוג של מדד כזה, שאם אני רצה כל הזמן לאוכל, ואני מתעסקת באוכל, והכילה הרגשית, סימן שזה מפצה רגע על משהו שהוא לא טוב.
נכון, אז אני מסתכלת על הזוגיות כמקור לאוקסיטוצין של האורגזמה, של המגע, גם לא חייב מין, כאילו אני מדברת בכלל על האם מספיק נוגעים בי, האם אני מספיק נוגעת, האם יש מספיק מגע בחיים, שוב זה אותו אזור במוח, מגע, חברים ואוכל, יש לי פחות מזה ופחות מזה, אני הולכת לאוכל, יש לי פחות מזה, אני הולכת לאוכל, עכשיו אם אני אדם של מגע, שלא מקבל מגע, אני אחפש את זה, או בעקיף את עצמי בחברים, כל יום עם חברה אחרת, כי אולי היא לא נוגעת בי, למרות שהיא גם כזה תמיד עם היד, אנחנו נוגעות, אבל זה יותר, זה אותו אוקסיטוצין שמופרש, כשמישהו מקשיב לך, כן? כשמישהו מקשיב לך ואומר לך, אוי, זה מסכנה, את רואה, את נהדרת, או... זה אותו אוקסיטוצין, אבל במגע, זה רמות מאוד גבוהות. האם אנחנו מקבלים מספיק עכשיו, גם גברים יכולים לברוח לאוכל, ממקומות כאלה של מחסור בדברים אחרים. אז שנייה רגע, בוא נעשה פוס, ונגיד, האם מה שיש מספיק לנו? זאת אומרת, קודם נטפל בעוגנים האלה. אז איך משפרים? עכשיו, כל זוג מגיע לאיזשהו פלטו בשלב מסוים. זה חלק גם מהביולוגיה שלנו. כל דבר שריגש אותנו בהתחלה, או מעצבן אותנו אחרי זה, או שאנחנו פשוט מתרגלים. כי אז זה כבר לא מרגש, נכון? אין זוג שבגיל 50, זה סתם סיפורים, שבגיל 50 הם מרגישים כמו... זה לא קורה.
30,
די. שלב ההתאהבות זה 6 שעות עד שנתיים. זהו, שאף אחד לא יספר לי סיפורים. בדרך כלל שנה, שלב הפרפרים בבטן והזה. אז פשוט עושים איזשהו כזה חישוב מסלול, מה עושים, איך, בואו לא נמשיך במצב הזה. אז אני אומרת, זה עוד ילדים. את יודעת, אולי אני סוחבת על עצמי יותר מדי עם הילדים, אולי היחסים שלי עם הילדים לא טובים.
כל כך הרבה אספקטים.
כל כך הרבה סיפורים. ההורים שלי, היחסים עם ההורים. אז הכל בסוף יזרום. לאוכל, או לאוכל, או גם לדברים אחרים.
דופמינים אחרים.
דופמינים אחרים. אצל נשים זה יותר אוכל, אצל גברים גם התמכרויות שקשורות ב...
מורים, סקס, פורנו, אני יודעת.
בדיוק. סגרס.
מדיה יש היום.
נכון, 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 נכון. בכלל, שילוב של מדיה ואוכל זה בכלל, כן, גם משחקי מחשב, כל הדברים האלה. אז בעצם זה סוג של פיצוי למערכת הזאת, אז אני אומרת, האוכל זה בסוף, כאילו, חוץ מזה שאנחנו יודעים היום בעולם, אני פשוט לומדת את זה תוך כדי תנועה בגלל המחלות האלה, שנפלו עליי מסטרס גבוה, צליאק ועניינים שחייבו אותי להתעסק עם ה... עם התזונה, זאת אומרת, כדי להבין שבמקרה של, של, של מחל, שמתפתחות מחלות מעיים שגם קשורות בסטרס, אז, אז אוכל זה כבר לא, אם זה משמין אותי או לא משמין אותי, זה יכול ממש לגרום לי לנזקים דלקת, זה פשוט גורם לדלקת וליציאה של איזון, של המערכת מאיזון, אז כאילו, התחלתי בזה שאסור לי גלוטן, אז עכשיו אסור לי גם קפה וגם חלב, כי לא שמרתי על הגלוטן, אז כאילו, זה כבר זה סיפור גלגל אחר. זה. עכשיו אני מבינה שגם אנשים שאין להם עדיין, או אין להם בכלל עניינים, או שהם לא יודעים אפילו שכאילו, תיאת, מי רגיז או משהו כזה, או דברים כאלה, זו תזונה, יש תזונה דלקתית ותזונה אנטי-דלקתית, אז גם אם אני עושה את השיפט הזה, שנייה עוד לפני הדיאטה ולפני הזה ולפני הזה, זאת אומרת רגע שנייה, לתת לגוף שלי לקבל מזון שהוא בריא יותר לגוף, זאת אומרת לא מזון שעפר הרבה מאוד עיבודים, שזה מה שכאילו, לא היה גלוטן בחיטה המקורית, זה לא היה, הכל היה...
המצאה של השנים האחרונות.
שמנפחת וגורמת לתופעות האלה, זה כאילו מסביע, זה נוצר מהמקום של להסביע את האנושות, ולתת לה להתרחב, אבל זה לא מזון בריא.
גם במקום כלכלי, זה גם במקום כלכלי.
זה עכשיו בעיקר כלכלי, במקור, המטרה אולי הייתה, את יודעת, להזין כמה שיותר אנשים, עכשיו זה רק... פשוט אנחנו מתמכרים גם לסוכר, אז כל דבר דוחפים סוכר וזה, אז זאת אומרת רגע שנייה, אני מרגישה הרבה יותר טוב בלי חלב, הרבה יותר טוב בלי קפה, כאילו מטורף, אבל לא ידעתי את זה, שזה כאילו לא ידעתי עד איזה רמה, הייתי מכורה בעצם למזון דלקתי נקרא לזה, כאילו שבאמת לא בריא, ובטח למי שסובל מסטרס וחרדות ומאי רגיז.
בעצם מזון שמעורר ממש מגדיל את החומציות בגוף, ואז הוא, בעצם החומציות הגבוהה היא זו שיוצרת דלקתיות בגוף.
בדיוק. מעגל סטרס.
נכון.
זה פשוט, אני יוצרת לעצמי מעגל סטרס בדרך האכילה.
שזה גם עוד ספקטים מוכנים, אבל זה אני אספר לך את זה אחרי הפרק. דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה. עבר לנו כל כך מהר וכל כך נהניתי איתך. תודה על כל הערך שאת מביאה לעולם, ובכלל גם בפרק הזה. אני אשאיר לינק גם לאתר שלך ולעמוד שלך.
בשמחה, יש לי גם קורס של הביולוגיה של גוף ונפש, למי שרוצה להעמיק.
קראתי, נשמע מרתק, רשמתי לעצמי גם אותו לשאול את עלייך שאלות, אבל לא הספקנו, אבל אני אוסיף קישור.
תודה רבה.
תודה.
על מנת שעוד אנשים יוכלו לחיות את חייהם בבריאות מיטבית, חשוב לי לבקש מכם להפיץ את התכנים הכל כך חשובים האלו הלאה. על ידי שיתוף, עסקור ברשתות החברתיות ובכל דרך שמרגישה לכם נעים. חשוב לי שעוד אנשים יחשפו לתכנים האלו ויוכלו להטמיע שינוי בריאותי גם בחיים שלהם.